כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
35 ימים לבחירות, עד אז אני מניח שעוד נשמע על לא מעט ספינים ועוד מאמורות בדרך, ואפילו גם מהלומות, ומי שמתגונן מפני מהלומה שכזו, אחד מהם לפחות, הוא ברוך מרזל, חבר במפלגת יחד. בוקר טוב לך.
טוב, אני עוצמה יהודית שחברה ליחד.
למה רוצים לפסול אותך?
תשמע, צריך לשאול את האחרים במפלגות הדתיות החרדיות, למה אותם לא רוצים לפסול? אם האשמה הכי חמורה שיש נגדי, שאני לוחם נגד התבוללות, אני שואל את גפני, את פורוש, את אריה דרי, כולם, למה אתכם לא פוסלים על כזה דבר? אתם לא פועלים נגד התבוללות.
ובכל זאת?
זה הסיבה העיקרית.
אבל מה הטיעון הספציפי שאיתו...
יש כל מיני כיתה עיתונות שעשו, כל מיני גיבוב של דברים אחד השבועות החברות, שלא לחצתי יד לשופט ג'וברן.
אתה יודע מה סיפרו לפחות בשמך? ששאלו אותך אם לא לחצת לו יד כי הוא ערבי, וענית שזה בגלל שהוא שופט.
לא, לא בגלל שהוא שופט.
בגלל שהוא ערבי, באמת יש לנו את ההזדמנות באמת להבהיר את העניין הזה.
אני יכול להגיד לך שאני לא שופט, לחצתי את ידו, כי הוא בכל מקום ובכל מצב נמצא נגד צהל, נגד אינטרסים של מדינת ישראל, והוא מגן על האויב, ולכן אני לא הולך איתו. אגב, הנושא של הפסילה הוא גזענות, אז אני גם לא לחצתי, לא לבייניש ולא לרובינשטיין, שהם יהודים, אז הנושא של גזענות...
זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא ערבי, זה בגלל שלדעתך, או כפי שאתה רואה את הדברים, הוא נגד צה"ל.
הוא מותר סיבה שלא לחצתי יד לבייניש, ולחוץ מזה שהיא אישה ואני לא לוחץ ידיים לנשים, גם לא לחצתי יד לרובינשטיין, בגלל הסגרת פולארד ועוד כל מיני דברים. אני שומר על נקיות.
אוקיי, אתה יודע, שמו אותך יחד עם חנין זועבי.
שמע, זה...
יכול להיות ששווה לך להקריב את עצמך כדי לגרום לשניכם לצאת החוצה, לא?
קודם כל יכול להיות, אבל מצד שני, העילות נגדה הן עילות רציניות. אני אחד מאלה שמבקש את פסילתה של חנין זועבי יחד עם עוד כל המפלגה הערבית. פנינו לפסול אותה, כי מפלגה שהיא אנטי מדינת ישראל, אנטי ארץ ישראל, אנטי יהודית, ומפלגה גזענית שרוצה ששטחים בארץ ישראל יהיו יודנריים, ריקים יהודים, ואנחנו ביקשנו את הפסילה של המפלגה.
זאת אומרת, מצד אחד אתה בא לטעון נגד זועבי, מצד שני תצטרך לטעון בעד עצמך. מה אתה הולך להסביר לוועדה? אגב, מי שיו"ר הוועדה זה אותו שופט, נכון? סלים ג'וברן.
נכון, אבל אני לא מתרגש ממנו ולא מהוועדה. אני אמשיך בדרכי, כי זו דרך התורה, זו דרך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו...
ומה אתה הולך לטעון בפני הוועדה?
שאני אמשיך להילחם בהתבוללות. אני לא הולך... לא הולך להפסיק
להילחם בהתבוללות. שוב, אתה מדבר על זה שבעצם רוצים לפסול אותך, על זה שאתה לוחם נגד ההתבוללות. איך בפועל, זאת אומרת, מה הם מציגים שם שמצדיק את פסילתך?
הפגנה מול החתונה של מורל בראשון לציון, שהשתתפתי בחילוץ נשים יהודיות, שעשיתי הפגנה באשדוד, אשקלון, נגד התנכלות של...
אז מה הטיעון, שמדובר בהפגנות לא חוקיות, ואתה...
לא, הכל... אני הרי איש חוק ידוע, להגיד עליי לא חוקי, זה ממש מעריב. אני יהודי שמפגנתי שם, אבל הם טוענים שזה שאני מפגין באשקלון נגד התנכלות של בדואים ליהודיות, או רמייה או התחזות ליהודים, זו גזענות, כי לטענתם אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להתבולל, ואין בעיה עם התבוללות.
אז בעצם הטענה המופנית כלפיך וכלפי זועבי היא די זהה.
לא, זועבי היא אויבת, זועבי היא אויבת של המדינה, ואני בעד המדינה, זה משהו אחר לגמרי.
אם פוסלים אותך, מה תעשה? תערער או שתקבל את גזר הדין ותפנה את מקומך?
יש לי עורך דין מהשורה הראשונה שעומד לרשותי, חברי איתמר בן גביר, הוא יטפל בעניין, יעשה את ההחלטות הטכניות הנדרשות. אני חושב שבוועדה לא ניפסל, בית המשפט העליון, אנחנו יודעים שזה חבורת שמאלנים, שסומת דת, ברובה.
כן.
ולכן אי אפשר לצפות לשום דבר מהם.
זאת אומרת, אם אתה נפסל בוועדה, אז אתה לא פונה הלאה.
אני כנראה אפנה. אני ארצה לפנות כדי להראות את בית המשפט. אני מעריך שלא ניפסל. עברתי על העתירה. היא ילדותית, היא מבוססת על קטעי עיתונות, שכבר יש החלטה של בית המשפט העליון בפרשת הפסילה של מורי ורבי הרב כהנא, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, שקטעי עיתונות אינם ראיה, ואכן גם הקטעי עיתונות שם מסולפים ומובעים בחלקים. לכן אני מעריך שיהיה קשה מאוד על סמך החומר הדל שיש בידיהם לפסול אותי.
אוקיי, אתה מספר 4 ברשימת יחד?
נכון, 4. זה מספר טוב.
מי עוד מעוצמה יהודית יחד איתך ברשימה הזו?
לצערי, בגלל החיפזון, לא הצלחנו. לצערי, אני המועמד ולא דוקטור מיכאל בן ארי.
למה הייתה התנגדות כל כך גדולה לבן ארי?
לא הייתה התנגדות שלו. אני חושב שבסופו של דבר, הרב מזוז מכיר אותי הרבה שנים, ומיכאל בן ארי, כאשר הוא מתוך ענווה ומתוך באמת אצלנו האידיאולוגיה העיקר ולא הפרסונה, ולכן מיכאל בן ארי כל הזמן רצה שאני יהיה, ואני כל הזמן לחמתי שהוא יהיה, והוא ניצח. בפעם הבאה אני אחזיר לו. כידוע זו מה שהוא עשה, הוא נקם בי על זה שאני בפעם הקודמת שהוא נכנס, אני הייתי אמור להיכנס ברגע האחרון, הצלחתי לדחוף אותו במקומי.
אם כל הפוליטיקה הייתה נוהגת כמוכם, אני מניח שהתמונה הייתה שונה בהרבה.
אנחנו חידוש בפוליטיקה בכלל, חידוש שאידיאולוגיה זה משהו קבוע, לא משתנה, משהו שנלחמים על כל קוצו של להיות באידיאולוגיה, וזה חידוש בכלל שאנחנו רואים.
בהנחה ותיכנסו לכנסת, האם הרשימה תישאר מאוחדת, או שיש כוונות להתפצל מיד אחרי?
ההסכם בינינו הוא שאנחנו בלוק טכני, ומיד אחרי הכניסה לכנסת, אנחנו אמורים להתפצל.
זאת אומרת, אתה יכול להפוך לסיעה של איש אחד.
נכון. ההחלטה הזאת תתקבל על ידי המזכירות, על ידי הנהלה שלנו, ובהחלטה של הרבנים.
דיברתם על המספרים שכל אחד מכם מביא לקלפי?
אני חושב שאנחנו נביא פי 3 ממה שקיבלנו. כבר רואים את זה היום מהרגע שנכנסנו. המפלגה הזאת נוסקת ללמעלה.
אני מדבר על החלק שלכם, של עוצמה יהודית, בתוך החיבור הזה של יחד.
אנחנו מקווים להביא קרוב ל3 מנדטים באופן עצמאי, של אנשים מחוגים שונים, שזה מדהים. אני רוצה להגיד לך, אני נכנסתי להסכם הזה היה לא פשוט בשבילי, אדם אידיאולוג עם קווים נוקשים לחבור בכלל. אבל כשאתה נכנס למטה היום של יחד ומרגיש אותו ביחד ורואה דתיים, חילוניים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כיפות סרוגות, כיפות סרוגות, אנשים ללא כיפה, עובדים בהרמוניה, זה כמו איזה חלום שמתגשם, וזה משהו שלפי דעתי מקרב את הגאולה, כי עם ישראל, לא, אף אחד לא צריך לוותר על השבט שלו, אבל השבטים צריכים לעבוד יחד שבטי ישראל, אם נעבוד ביחד, אם נעשה את מה שצריך, אני חושב שזה יקרב את הגאולה, אני חושב שאחד המעכבים של הגאולה זה הפירוד בתוך עם ישראל, המחלוקות בעם ישראל,
ואתה מבין שאתה מבין שאדם כמוך שנחשב לקיצוני הוא כזה שלא משדר שיש אפשרות של יחד בין כל קצוות העם?
תראה, אני חושב שהקיצוניות שלי מתבטאת בלאהוב יהודים, בלאהוב את ארץ ישראל, בלאהוב את התורה, ואני אוהב אותם כל כך.
גם את השמאלנים.
אני לא מוכן להתפשר, לא מוכן להתפשר על מילימטר בהם. זה קיצוני, נכון, היום אחד שהוא מחנה ציוני, נחשב מחנה שמוכן לוותר על חלק בארץ, זה ציונות היום אצל חלק מהאנשים, אנחנו, אצלנו זה הכוונה ליישב את כל הארץ, לשמור את כל התורה, ולאהוב את היהודים, לדאוג שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית ראויה.
אני מודה לך על השיחה הזו, ברוך מרזל, ובהצלחה.
שלום,
נבדוק
שלום,
ביום חמישי מה יקרה שם בוועדה. תודה לך. עכשיו קצת פרסומות, מיד אחרי זה עוד בעניין של זועבי.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לדן מרגלית, פובליציסט בישראל היום ומנחה ערב חדש.
בוקר אור.
חנין זועבי ראויה להיות חברת כנסת?
ראויה לא, אבל השאלה שעומדת על הפרק היא איננה אם היא ראויה או לא. חנין זועבי היא אדם שגורם נזק נורא ליחסים בתוך מדינת ישראל בין יהודים לבין ערבים ובין המפלגות השונות, והיא מקצינה את העמדות של המגזר הערבי הרשמי. אני מקווה שהיא לא מצליחה להשפיע על הרחוב הערבי.
אבל כל מה שעשתה עד עכשיו...
ועד לגירושה מהכנסת, המרחק רב.
למה? כל הפעילויות הבלתי חוקיות שהשתתפה בהן לא מצדיקות את הרחקתה מהכנסת?
לא. היום אני כתבתי את זה בישראל היום, וסיפרתי על מקרה שקרה עם מנחם בגין כשהוא היה באופוזיציה. דוד בן גורן רצה אז איכשהו לפעול נגד עורך העולם הזה, אורי אבנרי, שלא באמצעות בית המשפט. אבל הם הבינו... גם הוא וגם ראש המוסד והשב"כ ישר הרד, שלצעד כזה צריך הסכמה רחבה, והם פנו למנחם בגין. ובגין לא הסכים, כי בגין הבין היטב מה המשמעות של הדבר. בהתחלה אתה עושה צעד נגד אדם שראוי לעשות נגדו צעד, אבל אחר כך כל שלטון יש לו נטייה לעשות עוד ועוד צעדים כאלה, ולסלק הציד הכל מי שלא נוח לו. אז מי שהדמוקרטיה יקרה לו, צריך להיזהר מצעדים כאלה.
אבל...
אם חנין זועבי עשתה
כן.
עבירה, ומאוד יכול להיות שכן עשתה עבירה או עבירות רבות, אז עד רבה יעמידו אותה לדין.
כן, אבל כבר, אתה יודע, עברו מספר שנים, מאז שדיברו לראשונה על כך שאולי צריך להעמיד אותה לדין ולהרחיק אותה מהכנסת.
אז דיברו, אז תשמע, מי שצריך לעשות את העבודה, שיעשה את עבודתו. אם הוא לא עושה את עבודתו, זה לא סיבה שאני, אני מתכוון, אני האזרח, אני המדינה, אני הקואליציה, זו הסיבה שהמערכת הפוליטית תמלא תפקידו של מי שצריך להעמיד אותה לדין. אם היא עשתה עבירות, תעמיד אותה לדין.
אז מי זה שנמנע לאורך כל השנים האחרונות מלהעמיד אותה לדין?
אני מניח שיהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, אני אומר בערך.
כי מה, כי הוא חושב שזה לא מצדיק המעשים שהיא עשתה, או כי יש לחצים אחרים שמופעלים עליו ודואגים לכך שהדבר יידחה?
תראה, אני לא יודע שהופעלו לחצים על ויינשטיין. אם אתה יודע, תרסם אותם. אני אומר, אם הופעלו עליו לחצים לא, לא תקינים, אז בוודאי שזה חמור.
אוקיי, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, אני מנסה להבין, שוב, ואולי בעזרתך להשכיל בעניין. הרי כבר מספר שנים מדברים על כך שחברת הכנסת זועבי לא ראויה לכנסת, משתתפת בפעילויות בלתי חוקיות, ומצד שני, באמת נשמעות האמירות של לפעול רק דרך בית המשפט, רק דרך החוק. אולי אנחנו מרוב שלטון חוק, מרוב עודף דמוקרטיה, הדברים פה לא זורמים בכיוון הנכון.
הנה, זה, ככה זה מתחיל, מרוב עודף דמוקרטיה. ואחר כך מרוב עודף דמוקרטיה לא יחקרו שחיתות של מפלגה שמעורבת בשלטון בצורה קיצונית כל כך, ומרוב דמוקרטיה לא ידיחו ראש ממשלה שלוקח שוחד, וכולו וכולו. ככה זה מתחיל. הבעיה זה להגן בצד הראשון על האנשים שבאמת הם מאוסים, ואין ספק שזועבי מאוסה. אני נגד. אני רק חייב להגיד לך עוד דבר אחד. בזמנו אני גם הייתי מסויג מהמניעה של מאיר כהנא מלרוץ הכנסת. ואני מאוד מאוד לא אוהב את עמדותיו של, לא אהבתי את עמדותיו של מאיר כהנא, וזה לא שונה מכה, הייתי אומר, זה בצורה יותר קשה, אבל הוא לא...
אין לו את יכולת התגובה בימים אלה.
אז אני אומר, גם אז לא אהבתי את זה. אני אומר, באופן מעשי, זועבי נמצאת בארץ, ויש לה איזשהו כוח פוליטי, אני לא יודע כמה. והעובדה שאנחנו נוציא אותה מחוץ למערכת הפוליטית, לא תסגור את הכוח שלה, לא תבטל את הכוח שלה.
ופה אנחנו מגיעים לבעיה מהכיוון ההפוך. בעצם כל העיסוק בה, הרי רק מעצים אותה. אילו היינו יודעים לסתום את הפה, אנחנו התקשורת.
אבל יחד עם זה, אם היא עברה עבירה, צריך להתעלם. אין שום ספק.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על נושא נוסף, וזה הנאום הצפוי של ראש הממשלה. בקונגרס, האם אנחנו קצת מגזימים בשיח על הנזק שיכול להיגרם מזה?
ממש, לפי דעתי אנחנו מפחיתים בנזק.
זאת אומרת, אתה חושב שהנזק הוא גדול עוד הרבה יותר ממה שאנחנו
תראה,
חושבים?
תראה, הציבור בישראל הרי הרי זה הכל מערכת בחירות נלוזה ושטחית. הבוחרים של ביבי נתניהו, הם אומרים, וואלה איזה גבר תוקע לאמריקאים, אנחנו בעדו, וכך הוא מרווח את הקולות, זה בסדר. בחירות זה ככה מתנהל, זה בסדר, אין לי טענה על העניין הזה. אני אומר לך שאנשים לא מבינים מה שקרה באמריקה. בארצות הברית היה בסנאט ובבית הנבחרים רוב להטיל עוד סנקציות על איראן. בכלל, הסנקציות על איראן של כל העולם, סנקציות שמכבידות מאוד על איראן, זה הישג מזהיר בסיבוב הקודם, של נתניהו ושל אהוד ברק, שעשו קולות כאילו ישראל הולכת להתקוף, וככה העולם רץ לעשות סנקציות, וזה באמת כל הכבוד לביבי ולברק על העניין הזה. עכשיו, יש מסע ומתן, נתניהו רוצה לסכל אותו, הוא צודק 100%, ההסכם לא מספיק טוב. עכשיו, אז יש רוב בסנאט שרוצה להגביר את הסנקציות על איראן. אז אובמה אומר, אני אטיל על זה וטו. כדי להתגבר על הווטו שלו, צריך רוב של 67 סנטורים. בשביל זה צריך גם את הרפובליקאים וגם את הדמוקרטים. מה עשה נתניהו? מה עשה נתניהו? על ידי זה שהוא רוצה להופיע בנאום בחירות מגבעת הקפיטול, הוא סידר לעצמו כניסה לאמריקה בחלון האחורי של ארצות הברית, בלי נשיא ארצות הברית, זה דבר שלא יעשה. אתה לא תסכים שאני אבוא אליך הביתה בחלון האחורי, עם מדינה ידידותית, זה דבר שלא יעשה. אז הוא אומר שזה פרוצדורה, זה ממש לא פרוצדורה. אבל ניחא, מה שקרה זה שכל הדמוקרטים אמרו, רגע, אתה ככה מדבר אל הנשיא שלנו, אז אנחנו לא משתתפים בסנקציות. כרגע אין בשני בתי הנבחרים האמריקאים רוב, להטיל עוד סנקציות על ארצות הברית, והם דחו את זה לפחות בחודשיים או בחודש.
והכל בגלל הנאום הצפוי.
בגלל זה שנתניהו מגיע ככה לארצות הברית. עכשיו יכולים כל הצעקנים להגיד מה שהם רוצים. אני אומר בלשון מאוד ברורה, הנאום של נתניהו דחה את הסיכוי להטיל עוד סנקציות על ארצות הברית. הוא לא התקבל.
אז מה, ראש הממשלה...
הוא לא התקבל.
מה, הוא לא מבין?
בגלל בחירות, זאת התשובה.
זה מסלבר אותו עניין הבחירות? עד כדי כך שהוא מוכן לגרום לנזק כל כך גדול?
הוא לא הבין איזה איזה שערה תקרה.
ועכשיו, הוא עדיין לא מבין, הוא עדיין לא מבין את זה, או שאנחנו עוד צפויים לראות שהוא מתכוון לבטל את זה?
עכשיו הוא כבר לא מוכן להודות, אתה יודע, מספר האנשים שמוכנים להודות בטעותם, שיש להם את הביטחון העצמי להודות בטעותם, הוא קטן מאוד, וכנראה שנתניהו לא נמנה עליהם.
אתה אומר אמירה מאוד מאוד קשה על ראש הממשלה. זאת אומרת, הוא מוכן לסכן עד כדי כך?
אתה מציג את זה באופן, אתה מציג את זה במילים קיצוניות. אני אומר, הוא עשה מהלך שגוי לטובת מערכת הבחירות שלו, שזה לגיטימי, אבל כשהוא ראה את הנזק, הוא לא חזר בו. זה הכל.
וזה הדבר החמור.
אני חושב שנגרם לנו נזק עצום בארצות הברית, משום ש... הדבר הכי חזק שעמד לזכותנו היה שיתוף הפעולה מלא בין הדמוקרטים והרפובליקאים. במפלגה הדמוקרטית ממילא היו כאלה שרצו להחליש את שיתוף הפעולה הזה בתמיכה בישראל. והוא נתן להם עכשיו את ההזדמנות, את התנועה הצנטריפוגית לצאת מזה.
אתה חושב שעוד יכול להיות שיחזור בו ראש הממשלה ויודיע שהוא לא נועם? כי אני מבין שנעשים איזשהם ניסיונות לגרום לכך.
אני מאוד מקווה, תמיד אפשר לקבל נזלת.
טוב. אז בוא נקווה שכך אכן יקרה. דן מרגלית, תודה רבה לך על הדברים. עכשיו לנושא אחר, הפגנות נגד הגיוס בירושלים, הרב בועז נקי מבאי ביתו של הרב אוירבך איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה מבין את הנזק שנגרם כשרואה הציבור שמנסה לגייס את אותם בחורי ישיבות? מה הוא אומר לעצמו כשהוא רואה את שריפות הפחים?
תראה. לראות נזקים צריך עיני בדולח של גדולי ישראל. כשהחזוניש אמר, כשרצו לעשות את גיוס בנות, לא להתייצב, ואפילו ללכת לקחת פטור, לא לעשות כלום, וכו' וכו' וכו', היו גם כאלה שטענו, תראה עלי, תזרום, אתה הולך רק לקבל איזה משהו, אפילו פטור. חזוניש אמר, לא מתייצבים, בת ישראל לא הולכת לשום דבר. כשמורנו ראש הישיבה, הרב אוירבך, שמברך אותו, כממשיך דרכו של מרן הרב שח, שאמר לחתנו הרב ברגמן ולתלמידיו, לגדולי תלמידיו, אלה ששימשו אותו בנושא ההשקפה מאוד מאוד הרבה שנים, שכשיהיה חוק כזה, אז אתם צריכים להתנגד לו, ממש מסירות נפש, יארג ואל יעבור. אני מצטט את הרב שח, לא מישהו פעיל שצעק באמצע ההפגנה. מרן הרב שח, האדם השקול, גאון עולם, שבהתחלה ניסו להגיד שאפשר לחלוק עליו, לא מנסים גם לנחס אותו לכל מיני מקומות, אנחנו לא נכנסים לזה. אמר ברור, באו עם זה לרב אלישיב לפני 5-6 שנים, כשביטלו את חוק טל. אמרו למרן הרב אלישיב, הרב, הנה, ביטלו את חוק טל, הרב שח אמר, יארג ואל יעבור. אז אמר להם, לא, זה עכשיו ביטלו את חוק טל, נכון, זה צעד נוסף, רק שיהיה צחוק אקטיבי, שינסה לשנות משהו מהדבר הזה שבן תורה יכול לשבת וללמוד, איזה מכסות, או כל מה שקורה היום, כן? שרוצים לקחת 5,300 קנטוניסטים מדי שנה, בוגרי תלמודי תורה לצבא, או כל מיני דברים כאלה, ואם לא, אז יעשו 1,800 איש רק יישארו ללמוד, וכו' וכו'. קיצור, לא כי יש חוסר כוח אדם בצהל, לא כי יש להם בעיה, הם יודעים שצריך צבא קטן וחכם, ראשי אקה שהם בדרך כלל...
אוקיי, אני חושב שהנקודה הזו ברורה, אבל אני חושב שכדאי שנחזור לשאלה שניסיתי לשאול, ואולי אני אשאל אותה בצורה ברורה יותר. האם אתה חושב ששריפת פחים בצמתים על ידי חבר'ה צעירים, זה מה שישנה את רוע הגזרה? האם אתה לא מבין שכשרואים אותם אלה שמנסים לגייס את החרדים, רואים אותם שורפים פחים, הם אומרים רק הצבא יכול לחנך קבוצה שכזו? האם אותם גדולי ישראל שאמרו להתנגד לגיוס בכל מחיר, האם לזה הם התכוונו?
תראה, ברגע שהרבנים אומרים שצריך, אני קורא לך מה הרב אוירבך אומר לנו, כן? עיתון הפלס של היום, למשל, הוא עשה את זה כבר הרבה פעמים. צריך לנו לעמוד על נפשנו.
כן? לעמוד על נפשנו זה לחסום כבישים?
לחסום לתלמודו, רגע, שנייה. כשאתה היום, אם אתה תעשה היום הפגנה על צבע הדגל של מדינת ישראל, או על צבע האוטובוסים, או על אני לא יודע מה, שראש העיר יגדל זקן, כשתגמור את ההפגנה יהיו כמה ילדים שיעמדו שם, שמחפשים את זה, לא משנה מה האידיאולוגיה שלך, לא משנה בעד מה ונגד מה הפגנת, והשתוללו. אף אחד לא אומר, לכו תשרפו פחים. זה ברור.
כן, אבל זאת התוצאה, זאת התוצאה.
אדון ברגמן, הרב ברגמן, לא יודע, ברמן, סליחה, אני רוצה שתבין, לא לעשות כלום, לעמוד ולדבר 40 דקות אצלכם, כן, בפריים טיים אצל אבי מימרן, על 40 דקות על מה הולך, מה הולכים לעשות המפלגות החרדיות, והכל זה כלכלה, 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 ולא להזכיר שיש פה שמד, זה הבעיה. המחלוקת, רוב מיניאן ובניאן של גדולי ישראל.
אתה שוב בורח, אתה שוב בורח ונותן תשובה שהיא לא עניינית. גם אם נניח שאנחנו מסכימים, וסביר נניח שאנחנו גם מסכימים על העניין הזה, האם זאת הדרך? האם לא ראוי שבני תורה יפגינו בצורה שהיא שונה, בצורה אחרת, בצורה מתורבתת, ולא יחסמו כבישים בעיר חרדית ויזיקו לחרדים תושבי המקום? הרי מה הם השנים?
יחסמו צמתים, זו חובה ברמה מסוימת, בדרך כלל זה עם רישיונות וכו' וכו', אבל אתה צריך להבין, הפגנה שהיא נחמדה, עמדו, קראו פרקי תהילים והלכו, לא עושה שום דבר. אף אחד לא קרא לשרוף פחים. מי שעושה את זה, עושה את זה על דעת עצמו. אבל האלטרנטיבה של לשבת בבית ולא לעשות כלום, או לעמוד בצומת, לקרוא קצת תהילים וללכת, לא, אם אתה מרגיש כמוני,
רגע, תסלח לי על השאלה התמימה שלי, אבל גזל זה כן הדרך כשאתה פוגע בכספי ציבור? כשאתה גורם...
לא הבנת, אני חוזר ומזכיר, ואני אומר עוד פעם, ראש הישיבה לא אמר כל אחד ישרוף פח או ימשוך בזנב.
זה בדיוק הנקודה, אני בטוח שהוא לא אמר את זה, ולכן אני מנסה להבין איך אתם נותנים לגיטימציה להתנהלות הזאת, להתנהגות הזאת.
נותנים לגיטימציה לשרוף פחים.
אז מה, למה כן אתם נותנים לגיטימציה?
אני אסביר, לצאת ולזעוק, להסביר, עם ישראל, מרגילים אותנו, עשו לנו תקופה, תסתכלו.
תגיד לי, ילדים בני 15 ו-16, ילדים בני 15 ו-16, להם אתם נותנים את הלגיטימציה לצאת ולזעוק, כשאתם יודעים שהתוצאה היא מה שאנחנו רואים בשטח? איזה חילול השם נגרם מזה?
ידידי אהובי, שום ישיבה קטנה לא בשלב זה לא הוצאה להפגין.
אז למי כן הקריאה לצאת ולהפגין?
אברכים חשובים עמלי תורה.
אתה רואה את אותם אברכים חשובים עמלי תורה יוצאים להפגין? כי אנחנו לא רואים אותם בתמונות.
סליחה, אתה מוזמן לבוא לקחת תמונות של מה שהיה פה בבר אילן, כן? או בכיכר השבת שבוע שעבר, אני לא יודע מה היה אתמול בכיכר השבת, כן? אבא שלי עשה סיום מסכת, אז הייתי שם, אבל אני אומר לך מפורשות, תקשיב טוב, היה שם תלמידי חכמים מסולטה ושמנה של עולם התורה, כאלה שעברו ש"ס כמה פעמים, חלקם רוב ש"ס בעיון אני בדהלכתה.
אתה יודע מה, כשאתה אומר את הדברים האלה זה חמור אפילו יותר, יושבים שם תלמידי חכמים, רואים התנהגות כזאת ובכל זאת ממשיכים לשבת שם.
ברמן, אני מסביר וחוזר, אם מר ברמן רוצה להקשיב לי, אני אחזור. אנחנו הולכים להפגנה של זעקה. זה שבכל הפגנה, ואני חוזר ואומר, אתה יכול לנסות לעשות הפגנה שכל חי יגידו כפליים כפול שלוש. סם, משהו הכי יזוי בעולם. וכשתגמור את ההפגנה, אם יהיו שם יותר מ-300 איש, תמיד יהיו 10-15 אחרים, כאלה ש... אתה יודע, יש לציבור, אצלנו לא מוצאים את המרץ במקומות אחרים, יש טיפוסים שלא משנה מי אתה. לא משנה על מה אתה מפגין, הם יבואו לעשות את האקשן שאחר כך.
אוקיי, האם שמואל אוירבך יודע מהי התוצאה הסופית של מה שקורה בשטח?
יפה, אז התשובה היא כזאת. קודם כל צריך להבין, ראש הישיבה אדם ברור, צלול, יודע הכל בכל, אלא מה? הבעיה שלנו זה נקודת הראייה שלך ושל עוד רבים שוואי, שרפו פחים, וואי, אנשים עמדו בפקקים. אנשים עומדים בפקקים גם כשיש איזה צעדה של כל מיני אנשים מסכנים וסוטים בתל אביב וירושלים, גם כשיש איזה מרתון הזוי.
אני ממש מקווה שאתה לא באמת משווה את עצמך.
לא, אני בא להסביר, אז אל תספר לי ותיילה לי על צערם של האנשים. פה מדברים על עיקרי היהדות, פה מדברים שהולכים לשנות את עולם התורה.
אתה שוב התחמק מלענות לשאלה, האם שמואל אוירבך יודע שהתוצאה של ההפגנות האלה זה שריפת פחים וגזל מהציבור?
אמרתי לך, ברור לי שכן. הוא לא שולח אף אחד לעשות את זה, אבל הוא יודע שבשוליים זה יכול להיות כזה.
אני, תסלח לי, אני לא מבאי ביתו של הרב, אבל אני מסרב להאמין שהוא יודע ונותן לזה יד.
אל תסרב, אני אסביר לך למה. עוד פעם, אם היה מספיק כואב לך, החיסרון שלך זה לא ב... בזה שאתה לא מאמין שיש גיוס וזה לא טוב. החיסרון שלך, אני שאלתי את ראש הישיבה בקשר לבניי, כן? וזה חשוב לדעת את זה.
כן.
שלושה מבניי עכשיו בגיל גיוס. מעניין שרק לאחד שולחים כל מיני התראות. אני אפילו לא פותח אותם, אני רואה התראה, וזה נכנס לאיפה שנכנסים כל המכתבים. הם אפילו לא יודעים שהגיע כזה מכתב. למה? כי לא כל מי שלא מתייצב, למשל בפונוביץ', עצרו 30. לא ש30 האלה, יש עליהם התראה למעצר. למה? לא יודע איך זה הולך בצבא. יש גילאים שכן, יש גילאים שלא, יש כאלה שפעם אחת התייצבו. בני בן 22 פעם אחת התייצב, כי זה, אז עוד לא הייתה הוראה לא להתייצב, אבל מאז הוא לא מתייצב, עליו כן צווי מעצר והתראות, לא יודע למה, לא משנה, אז זה עובד ככה. אם הייתם מרגישים...
כן, אבל זה שאתה שאלת, אם... זה שאתה שאלת את רבך איך לנהוג, ואתה נוהג כפי שהוא מורה לך, זה דבר אחד,
לא,
כך ראוי לנהוג.
לא, אבל הוא לא אמר לי אישית, הוא לא אמר לי אישית.
אז מה הוא אמר
הוא
לך?
הוא אמר שזה תקופת שמד, על דעת מרן הרב שח, אמרתי לך...
כן, אבל כשאתה שאלת אותו לגבי הילדים שלך, שאלת אותו ספציפית לגבי הילדים שלך, מה הוא אמר לך? שלא התייצבו, נכון?
לא, אני רציתי לדעת, האם מה שאנחנו אומרים, יארג ואל יעבור, זה משהו כזה, כזה אמירה? או שזה למעשה, להגיד לילדים, אתם לא הולכים, גם אם אני לא יודע מה? אמר לי כן כפשוטו.
אוקיי.
למה אני מסביר לך?
זה עניין אחד. אם... אבל לא, יש פה את העניין הנוסף.
זה לא עניין, זה לא נוסף. אם זה יקרה היהדות, אם זה מצב שעם ישראל נמצא עכשיו במצב של היוונים והמתייוונים,
אז זה מתיר,
אתה
זה,
הולך
זה...
למתיתיהו ובניו המכבים ואומר להם, טוב. חבר'ה, זה לא יפה, זה לא נראה טוב.
לא, לא, זה ממש, שאנחנו... זה ממש לא מה שאני אומר. אם זה רק... אם זה רק לא היה נראה טוב, זה גם בעיה גדולה, כי זה גם חילול השם, אבל אני מדבר על כך ש...
למה אתה מחליט שזה חילול השם?
אז זה לא חילול השם, מה שקורה, שנערים שורפים פחים...
סליחה, עוד פעם, אני מסביר לך, חילול השם, אם מישהו יחליט שאסור להניח תפילין, כי זה נראה משונה שאתה שם קופתאות שחורות, זה לא יהפך לחילול השם. למה? כי זו כך ציוותה לנו התורה. אם התורה ציוותה, ועשית ככל אשר ירוחה, וכל רואה גדולי ישראל, רוב מניין
ודמיין גדולי ישראל... בוא נעשה משהו, אני רואה שאנחנו לא מתקדמים בשיחה, בוא נסכם משהו.
אדון ברמן, שנייה, מר ברמן, שנייה, אני רק שנייה, אני אגיד לך משהו. הם התנגדו לנחל החרדי. הרב משה שמואל שפירא אמר, זה התחלה מסוכנת. הרב לבקוביץ' לא יכל, מה לא עשה, כמה מכתבים יש לנו שהוא כתב בתקופה הקצרה שהוא עוד היה חי בזמן הזה. וגדולי ישראל דיברו על הצבא כדבר, הלו אין חוסר כוח אדם בצהל. אנחנו
בסדר, אוקיי, גם צריך להדגיש שכל אחד עינה כפי שרבו מורה לו, ואנחנו חלילה לא מערערים על החובה של כל יהודי לפעול כפי שרבו מורה לו. אבל אני רוצה לבקש ממך משהו, בסדר? אתה הרי כמו שהגדרנו מבאי ביתו של הרב אוירבך, האם אתה מוכן בשבילנו להיכנס אליו, לספר לו מה קרה בהפגנה, ולשאול אותו האם למרות שהתוצאה היא כזו, האם עדיין ראוי לצאת לצמתים ולחסום את הכבישים ולשרוף את הפחים כשזו התוצאה? תשאל אותו, אבל אנחנו נשמח אם תענה לנו את תשובתו. אנחנו נסמוך על דברים שאתה אומר לנו.
בסדר, אתה מכיר את הרב מאיר בן שושן?
מכיר הרבה רבנים.
ראש ישיבת שערי תבונה, שומע?
כן.
הוא באלעד. אחד מגדולי תלמידי הראש הישיבה, יהודי צעיר מאוד, תלמיד חכם עצום, כשהוא בא לראש הישיבה, ראש הישיבה יושב איתו שלוש שעות צוללים, לא משנה מה היה צריך להיות עכשיו, תלמיד חכם עצום. הוא אתמול השתתף בהפגנה, אני סתם אומר לך פיזית, ודיבר שם, ודיבר בצורה חריפה על המצב של השמד, וזה מה שאני מנסה להסביר.
אני בסדר, אנחנו שוב חוזרים לנקודה.
אתה לא מאמין? שזה באמת שמד.
אני בסדר.
מר ברמן, אם אתה היית מרגיש שזה באמת שמד, אתה היית הולך.
כן, הייתי הולך, אבל בהחלט הייתי הולך, אבל לא לכזאת הפגנה, לא לכזאת סיטואציה. אבל השאלה היא, האם אתה מקבל את השליחות שלנו?
אני חושב שזה בדיחה לבוא לראש הישיבה, הוא יהודי, איך אומרים, ברוך השם, ברור, בהיר, יודע בדיוק מה קורה, יודע את כל הפרטים.
לא, לא, למה, אני...
ראש הישיבה, אולי אתה לא יודע...
בוא, לך יהיה קל יותר... לך...
תאונות אדירה.
כמו שאתה לגיטימי בעיניך ללכת ולשאול שאלת רב, בוא, אני ממנה אותך כשליח, שאל שאלת רב, אמור לרב, שאני שואל, האם כשהסיטואציה בהפגנה היא שבסוף נשרפים פחים ונגרם לפחות לפי חלק מהציבור נגרם חילול השם, האם עדיין ראוי להשתתף בהפגנה כזו? אם הוא אומר כן, אני מגיע איתך להפגנה ביחד. בסדר, סגרנו?
יש לי שאלה אחת.
כן.
אתה יודע מה ההגדרה של חילול השם?
אנחנו, אני אשמח להרחיב איתך על זה בשיחה הבאה שלנו, אחרי שתחזור אליי עם התשובה, בסדר?
לא,
פשוט זמננו תם.
לא,
לא, תציג את הדבר, אל תגיד לו חילול השם, תגיד לו. אל תגיד לו חילול השם, תגיד לו.
אני לא פוסק מה זה חילול השם.
לא, אני אנסח לך. אני אעזור לך לנסח את זה. תגיד לו, חבר'ה צעירים נמצאים במקום, שורפים פחים, ויש חלק מן הציבור שחש שזה חילול השם. זו השאלה, אני אשמח אם תחזור אלינו.
נגיד מה שהוא אומר, זה פתיחה. כי זה לא קידוש השם,
אנחנו חייבים, הרב בועז נקי, אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזו. אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזו, אני אשמח אם תחזור אלינו עם תשובתו.
בשמחה.
תודה רבה לך.
שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים.
בוקר טוב, אריאל.
שאלה הלכתית שמתעוררת לקראת הבחירות, גם סוגיות כאלה מסתבר יש. האם מותר לסייע למפלגה חרדית מכספי מעשר?
תרשה לי לשאול גם אותך שאלה.
כן.
האם מותר לרעיין ולהשמיע דברי הבל כאלה במשך רבע שעה, ולצער מאות אחים של אנשים מאזינים עם דברי הבל ורעות רוח, כמו שהשמעת קודם את אותו טיפוס שאינני מכיר אותו? האם איתן או לא?
קודם כל, שאלתו של הרב טובה משאלתי שלי, זה ודאי.
האם לא ראוי שיעשה גם איתנו קצת צדקה? שנשמע דברים ראויים ולא דברי הבל.
אז הנה, כדי להזן.
ולך תדע איפה אנחנו כבר ממש באמצע השואה.
קנטוניסטים. כמו שהוא אמר, אבל הנה, עכשיו זו ההזדמנות שלנו לאזן את הדברים, עם בכל זאת דברים רואים יותר דברי ההלכה.
ירחם השם, תאמין לי. אני רוצה להגיד לך לגבי מעשר כספים.
כן.
מעשר כספים, הדין הוא שצריך לתת אותם לעניים. יכול להיות לעניים ממש, יכול להיות לתלמידי ישיבה, שכמובן לא שורפים פחים, ותלמידי ישיבה שאינם, שאין להם כסף משלהם, והם גם בישיבה, נגיד, אין להם מספיק כדי מחייתם, אפשר לתת לבחורי ישיבה. אני יודע שבשנים קדמוניות, כשעוד לא ידעו כל כך, שהסיגריות הן מסוכנות לבריאות, החזון איש בזמנו אמר שאפשר לתת מכספי מעשר לבחורי ישיבה סיגריות כדי צורכם. Mm-hmm. זה לצורך, אבל בימינו כמובן שזה לא נכון. אז הכסף הזה מיועד אך ורק לצורך עניים, וכמובן לא לצורך פרסומאים, ולא לצורך מפלגות, ולא לשום צורך אחר. זה יכול להיות תלמידי חכמים, זה יכול להיות גם שלומד בתלמוד תורה, הוא צריך עזרה חיצונית ממורה.
זאת אומרת, אין שום טיעון, זאת אומרת, אין שום טיעון שמצדיק מתן כספי צדקה לתמיכה במפלגה?
לא, ממש לא. אדם יכול לתת תרומה, אבל לא יוצא בזה ידי חובת צדקה. ובוודאי לא מעשר כספים. צדקה אפשר לתת גם לא רק לעניים, אבל גם כאלה שיש להם איזה צורך אחר. אבל מעשר כספים מיועד אך ורק לעניים. רק להם, ולא חסר כאלה.
אוקיי, אם כך נרחיב את השאלה, האם לעבוד בשביל מפלגות זה משהו שהוא כן יש בו סוג של מצווה?
תראה, זה כבר תלוי באמת בגדולי התורה. כמובן שכשהכוונה היא לאפשר להרבות תורה, אז כמובן שיש בזה עניין לדאוג לכך שיהיו יותר תלמודי תורה, יותר בתי כנסת, יותר מקוואות, יותר שיעורי תורה, להרבות תורה. אם זאת התוצאה, כמובן יש בזה עניין גדול, לסייע, לפעול. לא כן. רק מצווה, זה הרבה, הרבה מעבר לזה. יש בזה זיכוי הרבים. יכול להיות שאדם על ידי שיכניס עוד מנדט אחד למפלגה שהיא המטרות שלה, זה להרבות תורה, על כל זיכוי הרבים שיהיה בגלל המנדט הזה, זה באמת יהיה שייך לו.
אוקיי, אבל כמובן שצריך להדגיש של להמתין לפני שרצים לעצמתים, להמתין לקבל הוראה מהרבנים ולא לעשות את זה כל אחד על דעת עצמו.
כן, אני לא בטוח שצריך לעמוד בעצמתים, אולי זה גם לא כל כך מתאים לאנשי תורה, אבל לדבר עם אנשים, להסביר להם את ערך היהדות, ושבלי יהדות אין לנו קיום, ובלי תורה אין לנו קיום, וכל קיומה של ארץ ישראל תלוי בתורה, וכשמסבירים את הדברים, אז אני חושב שהדברים נופלים על אוזניים קשובות.
כן, ואת זה כנראה לא עושים על ידי שריפת פחים באיזה, בהמשך לשיחתנו הקודמת.
על ידי שריפת פחים יורדים מנדטים,
כן,
לא עולים.
ברור. חבל שלא כולם כן. מבינים את זה. הרב אליהו שלזינגר, אני מודה לך על הדברים החשובים.
כל טוב אמיר.
תודה רבה רבה. עכשיו נתרענן עם מזג האוויר, החורפי שחוזר אלינו, נחום מליק, חזאי בחברת מטאוטק, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז מה צפוי לנו בימים הקרובים?
כן, אנחנו באמת בתהפוכות במזג האוויר, החוף אמור לחזור אלינו אחרי כמה ימים חמים יחסית, אתמול הייתה ירידה בטמפרטורות, היום מזג אוויר אמונה חלקית, קריר, קצת רוחות חזקות, אבל גשם אולי קצת בצפון וזהו. מחר מזג אוויר כבר יעשה יותר סוער, הרוחות יתחזקו מחר, ובמהלך היום יחדור אלינו אובך די כבד ממצרים, עם ריאות גרוע וסופות חול בדרום הארץ. מחר בערב יתחיל לרדת גשם בצפון, מחר בלילה אולי גם קצת במישור החוף, וביום רביעי מזג אוויר יהיה סוער עם רוחות חזקות מאוד, גשמים חזקים ירדו בצפון, גם במקומות הגבוהים צפוי להתחיל לרדת שלג ביום רביעי בצפון הארץ, ברמת הגולן, בצפון רמת הגולן, ובערי הגליל הגבוהים, בהר כנען, אולי גם בצפת.
זאת אומרת, עוד לא רואים את זה מגיע לאזור המרכז וירושלים.
עכשיו, ההמשך, במהלך היום בשעות אחר הצהריים, כל הגשמים צפויים להתפשט למרכז הארץ ביום רביעי, ובשעות הערב והלילה יכול להיות שירד שלג קל, גם בפסגות של ערי המרכז, במקומות הגבוהים בשומרון, אולי בגוש עציון, ובירושלים עצמה, אולי אנחנו נראה קצת פציטים של שלג או שלג קל באוויר, אבל שלא אמור להתאפס או להיערם בצורה משמעותית, אלא רק אולי באוויר ביום רביעי בערב.
מה מצב הגשמים באזור המרכז? צפוי להגיע בקרוב?
אז הגשמים צפויים להגיע מחר בלילה לאזור המרכז, לפרק זמן קצר, יום רביעי, בעיקר רוחות חזקות, וביום רביעי בעיקר משעות אחר הצהריים, הגשמים יגיעו לאזור המרכז, קודם למישור חוף, אחר כך לאזורים היותר פנימיים של אזור המרכז, וביום רביעי בלילה וביום חמישים גם צפויים להתפשט לצפון הנגב, ובסך הכל צפויים לרדת גשמים חזקים, כמויות גשם גדולות צפויות לרדת, המערכת הזאת צפויה להימשך גם ביום חמישי.
מה מצבנו בכלל בחורף הזה עד כה?
הוא חורף, הייתי אומר, די מוזר. אנחנו עדים לפרקי גשמים מאוד רציניים, אבל בין הפרקי גשמים האלה יש הפוגות ארוכות, עם תקופות של טמפרטורות גבוהות, אז ככה שמבחינת סיכום הגשמים עד עכשיו, זה בסדר במרכז ובדרום, אבל הכמויות גשמים נמוכות מהרגיל בצפון דווקא. והמערכת הזאת אמורה לשפר את המצב בצפון.
טוב, אז כולנו מקווים שנמשיך לחוש את החורף הגשום. אני מודה לך על התחזית הזו, נחום מליק, תודה לך.
תודה, יום טוב.
בזאת אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שערכה והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה לכם על ההאזנה, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. עד אז שיהיו לנו רק חדשות טובות והרבה.